שלום. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הוא יום מאוד מיוחד. לי הוא תמיד מזכיר את יום הכיפורים. יום שבו שמים בצד את כל הכעסים, את כל המחלוקות, את כל הדברים שמפרידים בינינו. יום שיש בו איזשהו שקט, התכנסות, התבוננות פנימה, שלווה מיוחדת שמרחפת לה בחלל האוויר. אני תמיד מתלבט מה היום הזה אמור לתת לנו, מה אנחנו אמורים לקחת איתו הלאה. בטקסים, בדברים שאנחנו רואים בתקשורת, מספרים הרבה סיפורים על כאלה שנפלו, איך שהם היו צעירים, יפים, מוצלחים, כל החיים לפניהם, הוא בדיוק עמד להתחתן, והוא נולד לו ילד, ונהרגו. ואני שומע את זה ושואל את עצמי שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם לו היו מציינים במדינת ישראל יום זיכרון להרוגי תאונות הדרכים, הסגנון היה שונה? ושאלה שנייה, איך אנחנו יוצאים מהיום הזה? האם אנחנו יוצאים יותר חזקים, יותר מסוגלים, או שאנחנו יוצאים יותר חלשים ומדוקאים? אני מאמין שיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אמור להיות שונה מיום הזיכרון להרוגי תאונות דרכים. אני מאמין שאנחנו אמורים לצאת מהיום הזה לא חלשים ומדוקאים, אלא מחוזקים ועם עוצמות הרבה יותר גדולות. כי הייתה סיבה למה האנשים האלו מתו. הייתה סיבה למה האנשים האלה מסרו את החיים שלהם. והסיבה היא שאנשים הקריבו את היקר להם מכל למען עם ישראל, למען הארץ הזאת. האנשים האלה מתו על קידוש השם. וממילא, המוות שלהם הוא לא מוות סתמי, הוא לא מוות פרטי, אלא הוא משהו שמאוד מאוד קשור אלינו ומחייב אותנו. משתמשים תמיד בקלישאה הזאת, במותם ציוו לנו את החיים. אבל זאת קלישאה שמזמינה את עצמנו לשאול שאלה גדולה. אם הם מתו כדי שאנחנו נוכל לחיות, האם אנחנו באמת בחיים שלנו מצדיקים את הדבר הזה? איזה מין חיים אנחנו חיים? יום הזיכרון זה יום שאומר לנו שיש משהו יותר גדול מאשר החיים הפרטיים שלי. והמשהו הזה זה הדבר הגדול שקוראים לו עם ישראל. והיום הזה מזמין אותנו לצאת קצת מהפרטיות, מהאינטרסים, ממה שטוב לי, ולהתחבר לדבר העצום הזה שקוראים לו עם ישראל. סיפור קטן. נקודת חיבור אחת שקצת ממחישה את זה. כולכם מכירים את הסיפור על רועי קליין השם ייקום דמו, שעמד, פקד על חייליו, וקפץ שם על הרימון בלבנון כדי להציל את כולם. לא את זה אני אספר. אתם כבר יודעים. אני אספר עליו סיפור אחר שאולי קצת פחות ידוע, פחות מוכר באמצעי התקשורת. סיפור שסיפרה אשתו אחרי מותו. והיא אמרה, רועי לא היה מרבה לחזור הביתה. הוא היה בשירות צבאי אינטנסיבי, ולפעמים היה מגיע פעם בשבועיים הביתה. לפעמים היה קופץ לאיזה ערב לכמה שעות, חוזר חזרה לבסיס. וכשהוא היה חוזר בלילה, לפעמים ב-12 בלילה, אז הוא היה אומר לאשתו, הלילה שאני פה, אני רוצה שאת תשני, ואם הילדים יבכו, יהיה צריך משהו בשבילם בלילה, אני אקום. והיא אמרה לו, לא רועי, אבל עד שאתה חוזר הביתה, לילה אחד תשן כמו בן אדם. והוא התעקש ואמר לה, לא, עכשיו שאני פה אני רוצה שאת תשני כמו שצריך ואני אקום. והוא לא ויתר. זה סיפור שלא כל כך כותבים עליו בעיתון. אין בזה איזה משהו הרואי, מרשים, עצום. האם לדעתכם יש קשר בין הסיפור הזה לסיפור על רועי קליין שקפץ על הרימון? בין הסיפורים האלה מאוד מאוד קשורים. הם נובעים מאותה נקודה. נקודה של אדם שחי לא רק בשביל עצמו. אדם שהתוכן של החיים שלו זה הערכים שהוא מאמין בהם. זה הדברים הגדולים שדוחפים אותו, שמרימים, שמושכים אותו קדימה. חיים כאלה זה חיים של מסירות, של קשר לעם ישראל. זה חיים ששווה לחיות אותם. זה חיים שלפעמים גם אדם יהיה מוכן למסור את הנפש בגללם. וכשמסתכלים על יום הזיכרון מן המבט הזה, אז יום עצום. זה לא יום של אווירת נחיים ושל דיכאון. זה יום שבו התגלתה העוצמה הגדולה, מסירות הנפש, ההקרבה, המנוע שיש בתוכנו, שדוחף אותנו קדימה, שמושך כל פרט להתקלל, להתחבר, לתת מעצמו את המקסימום למען עם ישראל, למען הארץ שהוא אוהב ומאמין בה. מבחינה זאת, היום הזה קדוש כמו יום כיפורים. זה יום של נצח, של אמונה, של תקווה. בשעה 11 נשמעת צפירה. אני לא יודע אם יש עוד מקומות בעולם שעושים את הדבר הזה, אבל בעיניי זה רעיון נפלא. שיש דקה אחת שבה כל המדינה עוצרת. מפסיקים לצפור, לדבר על לשון הרע, להתעסק בכל מיני עניינים פרטיים, וכולם מתרכזים בדבר אחד. אני יודע, יש כאלה שנוהגים לקרוא תהילים כדי להעביר את הדקה הזאת, אבל אני לא יודע אם זה נצרך. עצם זה שאנחנו מתרכזים במחשבה על מה שקרה פה היום הזה. על יהודים שעשו את הדבר הגדול של למסור את הנפש, לתת את היקר להם מכל, למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען נצח ישראל והקדוש ברוך הוא. מה יותר גדול מזה? חבל שרק יום אחד בשנה עושים את זה. אולי היה צריך כל יום, שעה ביום. אני מאמין שזה היה עושה את החיים שלנו למשהו אחר לגמרי. צמוד ליום הזיכרון מגיע יום העצמאות. ולהרבה אנשים לא קל המעבר הזה בין הימים. רגע אחד בוכים, נזכרים במי שנפטר, ורגע אחר שמחים, צוהלים. אנחנו לא מכונות, עושים סוויץ' ומעבירים למצב אחר. בני אדם, איך עושים מעבר כזה חד, בין צד אחד לצד שני? לא סתם אבל הצמידו את אותם שני הימים. הם מאוד מאוד קשורים זה לזה. יש מדרש מדהים שמספר על אבא ובן שהולכים בדרך, והם סועדים לעבר המדינה. בלשון חזל, כשלפעמים רצו להגיד עיר, קראו לזה מדינה. ואז הבן, שהדרך מתארכת, פונה לאבא ואומר, אבא, מתי מגיעים? מתי אני ידע שאנחנו מתקרבים אל העיר? אז אבא אומר לו את המשפט הבא, כשתראה את בית הקברות, תדע שאנחנו מגיעים למדינה. ומשפט הזה שאולי נכתב לפני 2000 שנה, כשאנחנו קוראים אותו היום הזה, בדור הזה, ואנחנו רואים את בית הקברות שהיה כרוך בהקמת המדינה, את בית הקברות של השואה הנוראית, ששלוש שנים אחריה קמה לה מדינת ישראל, אנחנו מבינים שגם אם אנחנו לא יודעים למה, אבל כנראה יש איזה חוק כזה, שבית הקברות הוא סמוך למדינה, ולפעמים צריך לעבור בדרך הזאת והי ערב והי בוקר. והלילה קודם ליום כדי להגיע לאור הגדול של מדינת ישראל. אולי משהו שיכול לעזור לנו זה לזכור שגם בתוך העצב הזה, שלפעמים מתלווה למחשבה על אותם שאינם איתנו, יש גם חוט של שמחה ששזור בו. אני אספר סיפור ששמעתי לפני שנים מהרב ריסקין, הרב של אפרת. הוא סיפר על זוג של ניצולי שואה. שכל אחד מהם איבד את כל משפחתו בשואה הנוראית, ושניהם התגלגלו לארצות הברית, ושם הכירו זה את זו, והקימו בית. ונולדו להם שני בנים. וכשהבן הגדול הגיע לגיל 18, הם החליטו שהם עושים עלייה, כדי שהוא יוכל להצטרף ולהתגייס לצבא הגנה לישראל. והוא התגייס לצבא, ולמרבה הצער, במהלך מלחמת ששת הימים הוא נפל. בזמן קצר לאחר מכן, הבן השני, שנשאר יחיד להוריו, התגייס, וכמה שנים אחרי כן, במלחמת יום הכיפורים, נפל הבן השני. הסבר הרב ריסקין שהגיע לנחם, בבית הזה של אותה משפחה. שני הורים, ניצולי שואה, שכל המשפחה שלהם הוכחדה לגמרי, לא נשאר זכר, והנה הם הצליחו בזעת הפעם להקים ולבנות משפחה מחדש, ולהביא שני ילדים פרחים לעולם, ועלו לארץ והקריבו את שני הילדים על המזבח הזה. יושבים שם אנשים בבית האבלים, לפני ההורים השכולים, ומה אפשר להגיד? איך תנחם אותם? מה אפשר להגיד להם? אחרי שקרה מין כזה אסון פעמיים, מה נשאר להם עוד לחיות בשבילו? יושבים שם 5 דקות, 10 דקות, חצי שעה, הוא אומר, רב ריסקין, לא היה לי מה להגיד. ואז קמתי. ניגשתי אל האבא ו... טוב, אני כבר צריך ללכת, אני ניפרד ממנו. ורגחנתי לפניו ואמרתי לו את המשפט שתמיד אומרים, ברגע הזה המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. ואמרתי לו את המשפט הזה. ופתאום, הוא הרים את הראש. הוא הסתכל לי בעיניים, ואיזה זיק נדלק בתוכה. והוא אמר, המקום ינחם אותנו. המקום ינחם אותנו. אני שמח. כולם היו בשוק. מה שמח? אולי נטרפה דעתו מרוב הצרה? והוא המשיך ואמר את המשפט הבא. אבא שלי, אמא שלי, כל המשפחה נספתה שם בפולין על אדמה טמאה, על אדמה זרה של ארץ העמים בגלות, בלי שהם יכלו לעשות שום דבר. הלכו כצאן לטבח. אבל אני שמח שהבן שלי נהרג במקום הזה. נהרג כחייל עם נשק ביד. נהרג כחלק מצבא ההגנה לישראל. נהרג בתוככם מדינת ישראל. המקום ינחם אותנו. המקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה הנחמה שלנו. זה באמת מדהים. כי משהו השתנה. וכמה שאנחנו מקטרים על המצב במדינה, ועל זה שיש הרוגים ותאונות דרכים, ופיגועים ואסונות, ומחבלים ומלחמות, שמעתי פעם שיחה בין שני אנשים. אחד היה יותר מבוגר, אחד צעיר ששוחחו ביניהם. והצעיר אמר על המדינה הזאת, שתראה איך זה נראה, ובאנו לפה וחשבנו שיהיה פה שלום ושקט סוף סוף, אחרי 2000 שנה, ותראה כמה דם נשפך פה, ומי יודע מה יהיה הסוף. ומקום המדינה נהרגו 20,000 איש, זה כל כך הרבה אנשים בכל המלחמות והמחתרות והפיגועים והצבא. ואותו יהודי מבוגר שהיה בן שיחו, שמספר כחול היה כתוב לו על היד, אמר, כן, אתה צודק, 20,000 איש זה כל כך הרבה. כן, כמו יום עבודה אחד של הנאצים באושוויץ. אני חושב שהדבר הזה אומר את הכל. נכון, נהרגו פה 20,000 איש, ב-60 שנה זה כמו יום עבודה אחד של הנאצים באושוויץ. ופה, ברוך השם, אנחנו מתים כשאנחנו נלחמים על קיומנו, כשאנחנו פוגעים ומכים באויבינו מכה אחת אפיים, ויש לזה גם מחיר. חז"ל אמרו, ארץ ישראל לקנית בייסורים. זה לא יבוא בקלות, אבל זה קורה. ונפתח פה פרק חדש, מה שהיה לא יהיה עוד. השואה שהיה חתימה נוראית ל-2000 שנות גלות, זה כבר נגמר. ועכשיו אנחנו פה במצב חדש. מדינה, התחלת את הגאולה ודברים נראים אחרת עם כל הקשיים שבדרך. ביום הזה שאנחנו מתייחדים עם הזכר של אותם צדיקים שמסרו את נפשם, יש כאלה שעולים להר הרצל, לבית הקברות הצבאי. אתם יודעים שמספרים על רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. שהרבה פעמים אנשים מבקשים ממנו להתפלל על קרובי משפחה, אנשים שצריכים זיווג, מישהו שעובר ניתוח, שזקוק לאיזה ישועה. שלך, שיבקש בשבילם, שיתפלל, שלך לקברי צדיקים ויעתיר למענם. מספרים שמה שרב שלמה זלמן היה עושה, כשהוא היה נוסע באוטובוס מהישיבה, כל תורה בבית וגן אל הבית שלו בשערי חסד, הוא היה יורד מהאוטובוס בהר הרצל, ואומר שם תפילה. כי מי שמחפש קברי צדיקים, כך אמר רב שלמה זלמן, הנה, שם הם נמצאים. הצדיקים שמסרו את נפשם למען עם ישראל, למען הארץ הזאת, למעננו, למען החיים שאנחנו מקימים פה, זה המקום שבו אפשר וצריך להתפלל. וזה מה שמוביל אותנו אל יום העצמאות. ביום העצמאות אנחנו נוהגים להגיד הלל, להודות להשם, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, נביאים תקנו לישראל על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, וכשנגאלים אומרים אותו על גאולתה. יום העצמאות זה יום של גאולה, יציאה מעבדות לחירות, צריך להגיד הלל. אבל השאלה נשאלת, אם כך, אז יום העצמאות יוצא ביום הלא נכון. כי היום של הכרזת המדינה אי ביער, זה לא היה יום שבו נסתיימו הבעיות, להפך. זה יום שבו הם התחילו. יום הכרזת המדינה היה היום שבו פרצה מלחמת העצמאות. וזהירו אותנו מראש. ערבים אמרו, אם אתם תעזו לעשות את הצעד הזה, זה יהיה סופכם. את מה שהיטלר לא גמר, אנחנו נסיים. אפילו אמריקאים הזהירו אותנו, אנחנו ידידים שלכם. לא כדאי לכם לעשות את זה. זה לא הזמן, לא עכשיו. אין לכם סיכוי נגדם ואנחנו לא נעזור לכם. מספרים שבן גוריון, ראש הממשלה הראשון, שאל את יגאל ידין, הרמטכ"ל המיועד, אם אכן נכריז מדינה ותפרוס מלחמה, מה הסיכוי שלנו לנצח? יגאל ידין אמר לו 50-50. וזה אומר ש50% נצליח לנצח, יכול להיות שיהיה לזה מחיר מאוד גדול. אבל 50% שהציבור היהודי בארץ יושמד, זה בלתי נתפס. אם זה היה קורה, אנחנו לא היינו פה היום בשביל לדבר עכשיו ולשוחח על כל הנושא הזה. ואף על פי כן, בן גוריון, וקרה פה נס. והנס לא היה איזושהי קריאת ים סוף או מתהפכים סדרי הטבע. הנס הייתה אותה אמונה, אותו רוח שירדה משמיים, שהופיע בראשי העם, שהופיע בחיילי צהל, שהופיע בעם ישראל, שעז לתפוס את האומץ הזה, לעמוד קבל עם ועולם ולהכריז, תחי מדינת ישראל. כל מה שהיה בגלות זה מאחורינו, ועכשיו פותחים פה דף חדש, ואנחנו נצא ונעשה ונצליח וננצח. איזה אומץ צריך בשביל זה? איזה תעוזה? איזה רוח אחרת שלא הייתה עד היום? והרוח הזאת, כך אומר הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהתעוררה בראשי העם, ומכוחה גם היה כל הניצחונות במלחמה, זה הנס הגדול של יום הכיפורים. שמעתי סיפור מניצול שואה, שסיפר איך ממש בסוף המלחמה, והביאו אותם ברכבת ממקום למקום, כשהגרמנים כבר ראו שהם מפסידים, וכינסו אותם, אלה שהורידו אותם מהקרונות, לתוך איזשהו אולם גדול, איזה אסם של תבועה, ושם הם התאספו, והמפקד הגרמני, ובכל שנשארו שהם חיילים גרמנים, שמעו עליהם, תצבן, לקח את האקדח שלו והתחיל לראות עוד אחד, ועוד אחד, והורג. וסיפר אותו ניצול שואה, היינו שם יותר מ-100 אנשים, והוא היה רק אחד עם אקדח ביד. היה צריך פשוט לקום, 5 אנשים, להתנפל עליו, לגמור אותו. אבל לא העזנו, לא היינו מסוגלים. כי אותה רוח לא הייתה. 2000 שנות גלות שהשפילו ורמסו אותנו, הנמיכה אותנו. לא העזנו. ופה קרה המהפך, וזה הנס הגדול של יום העצמאות, שעליו אנחנו מודים ומשבחים ואומרים את ההלל ושבח לקדוש ברוך הוא. מעבר לזה, יש משמעות גדולה ליום הזה, והמתנה הגדולה של מדינת ישראל שזכינו לה ב-A ב-R, היא מתבטאת בכמה דברים. ואני אמנה פה ממש בקצרה 7 במספר. הדבר הראשון, שזה הפסקת חילול השם. עצם המציאות של עם ישראל בגלות זה חילול השם שאין כדוגמתו. עם ישראל זה עם שמייצג את שמו של הקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו מושפלים, מפוזרים, מרוסקים, אין לך חילול השם גדול מזה. הנביא יחזקאל כבר אומר, לא למענכם אני עושה, אלא למען שמי הגדול המחולל בגויים. הקמה של מדינת ישראל זה קידוש השם הגדול ביותר, שעם השם חוזר לארצו ובונה את מדינתו. החידוש השני של יום העצמאות, זה שדם יהודי אינו הפקר. עם 2000 שנה היה מצב שיהודים קמים בבוקר ואין להם מושג אם יחזרו הביתה באותו יום. אנחנו מוקים, נרצחים, הכל תלוי במצב רוח של איזה מלך, אם מחליט יום אחד לגרש את כולם, זה נגמר. דם יהודי אינו הפקר. אם פעם היו הורגים ושוחטים על ימין ועל שמאל, עכשיו הם יפגעו ביהודי אחד, צבא שלם יצא לי לכם כנגד זה. הנקודה השלישית זה מצוות יישוב הארץ. שגם אם התקיימה בצורה פרטית, היכולת לקיים אותה כמצווה כללית, זה רק על ידי זה שיש עם שמקים פה מדינה. ולהקים מדינה זאת מצוות עשה מדאורייתא, כמו שמונה הרמב״ם בשפות לספר המצוות, מצוות עשה דלת, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. המשמעות שלא לעזוב את הארץ לאומה אחרת, נגיד את זה בשפה מודרנית, שווה להקים מדינה. אין לזה פירוש אחר. ובזה שאנחנו מקימים את המדינה, יכולים לקיים פה את המצווה בצורה קיבוצית, כללית, ארץ ישראל בידיים שלנו, מצוות שוב הארץ ששקולה כנגד כל המצוות. הנקודה הרביעית זה קיבוץ גלויות. הנביאים שניבאו לפני 1000 שנים, על זה שיום אחד הארץ השממה הזאת, עוד ינטו כרמים בערי שומרון, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, איש משענתו בידו מרוב ימים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה, ואתה יוצא היום לרחוב העיר בירושלים, ואתה רואה את הנבואה הזאת של זכריה ושל עמוס ושל ישעיה ויחזקאל מתגשמות לנגד עינינו. אתה קורא בעיתון את מה שכתבו הנביאים לפני 2500 שנה לנגד עינינו. קיבוץ גלויות, התגשמות הנבואות, עוד מעט מספר היהודים שיש בארץ יהפוך להיות הגדול ביותר מכל המקומות האחרים בעולם. וזה מה שמוביל אותנו לנקודה החמישית, והיא הצלה מההתבוללות. לעם ישראל אין קיום בגלות. והגלות אוכלת בנו בכל פה, והמכה הקשה ביותר זה הנושא של ההתבוללות. זה מגיע ל-50%, 70%, 80% של התבוללות במדינות ארצות הברית, צפון אמריקה, מערב אירופה. עוד דור או שניים כבר לא יישארו שם יהודים, כי עם ישראל שם מאבד את עצמו לדעת. אחרי השואה הנוראה, היו בערך 6 מיליון יהודים בארצות הברית, זה בערך מה שיש עכשיו, למרות שעברו 70 שנה מאז ועד היום, היו צריכים בתקופה הזאת להיות שם עשרות מיליונים, אבל הם נאבדים לנו, כי הם מתחתנים עם גויים, הם מתנתקים מעם ישראל. מדינת ישראל מצילה את עם ישראל מהתבוללות. זה שאנחנו פה עם עצמנו, שאנחנו מוקפים באויבים שלא הכי מסמפתים אותנו, אז אנחנו פחות מתקשרים ומתחתנים איתם, זה שומר על הזהות שלנו, זה מגן על עם ישראל מהתבוללות. הנקודה השישית, אחת לפני הסוף, זאת הארץ שפורחת לקראתנו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיחת, כשהיא מדברת על סימני הגאולה, היא אומרת שהסימן הבולט ביותר, המשמעותי, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, וזה הפסוק ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. הסימן הכי בולט לגאולה זה לא ניסים משמיים, זה ארץ ישראל שפורחת לקראתנו. עם ישראל חוזר הביתה, ואמא, ארץ ישראל, מגיבה אליו, כמו אישה שנולד לתינוק ובאופן טבעי הגוף שלה מתחיל לייצר חלב למענו, ארץ ישראל מגיבה לקראתנו. ואחרי אלפי שנים שהארץ הזאת הייתה שוממה ושממו עליה אויביכם, ויש עדויות היסטוריות על זה שישבו פה גויים שוב וכל מיני עמים וניסיונות, זה לא צלח, והחקלאות לא פרחה. ופתאום אנחנו חוזרים, ונהיינו מעצמה חקלאית, והארץ פורחת, ויש פה פירות, ואנחנו מייצאים לכל העולם ומלמדים אותם איך לעשות חקלאות. ארץ ישראל חיה ונושמת ומגיבה רק לעם ישראל. הדבר האחרון ברשימה זה הפריחה של עולם התורה. מדינת ישראל זה הכולל הגדול ביותר בעולם. יש פה אלפים של מוסדות תורניים שממומנים גם על ידי המדינה. לא היה ריכוז כל כך גדול של תלמידי חכמים, של אברכים, מאז ימי דוד ושלמה. לא היה דבר כזה. וכל זה בתוך מדינת ישראל, עם כל הטענות, יש ממשלה לא דתית וראש ממשלה שהוא לא מקפיד על קלה כבחמורה ולא מועצת גדולי התורה מנהלים פה את ה... ובכל זאת, זו המתנה שקיבלנו, אנחנו שמחים אליה בכל פה, ויודעים שזה עדיין לא סוף הדרך. ומאותה התחלת הגאולה, יש כרוז מדהים שיצא בשנת תש"ט, שנת הבחירות הראשונות לכנסת, יצא כרוז שקרא להצביע בעד הרשימה הדתית המאוחדת. וזה כרוז, זה מובא בספר כל התור, לרב קשר, סליחה, ספר התקופה הגדולה. והוא מביא שם כרוז שחתומים עליו עשרות של כל גדולי, רובם ככולם של גדולי ישראל שהיו במדינת ישראל של אותם הימים, כולל רב שלמה זלמן אוירבך ורבים רבים, כל ראשי הישיבות וחברון והכל. ושם בכרוז הזה שקרא לי להצביע על הרשימה הדתית, והמשפטים שמקדימים את זה, זה עכשיו זכינו לקמת מדינת ישראל, התחלת דגאולה, ועל זה חתומים כולם. ואני אומר את זה לעומת כל מיני אמירות, כאילו היה רק מעטים מבין גדולי ישראל שתמכו בזה והרוב התנגדו. הכרוז הזה זה ממש עדות שאי אפשר להתכחש לה. איך העיניים נפקחו ועם ישראל ראה, ובראשו גדולי ישראל, מדינת ישראל זאת הייתה מהפכה. זאת הייתה מתנה משמיים, זאת הייתה התחלת דגאולה. אני אסיים בסיפור אחד, שאולי מחבר לנו את יום הזיכרון ויום השואה ויום העצמאות, של ניצול שואה. ששאלו אותו מכל הימים הנוראים של המלחמה, מה היה היום הקשה לך ביותר? והוא אמר, היום שבו הסתיימה המלחמה. ושאלו אותו, באמת, למה? הוא אמר, כי שרדנו את כל ימי השואה, ואיבדנו את המשפחה, והקרובים, וההורים, ובשיניים שרדנו, עד הרגע האחרון. ועד שנכנסו האמריקאים ושחררו את המחנה שלנו, אספו את כל האסירים שהיו שם. היו שם רוסים, והיו שם פולנים, והיו שם הונגרים, והיו שם גם יהודים. ועכשיו אמרו, כל אחד עכשיו יכול להגיד לאיפה הוא רוצה ללכת, ואנחנו נחזיר אותו בחזרה. והרוסים אמרו, רוצים לחזור הביתה לרוסיה. והפולנים רוצים לחזור לפולין, וההונגרים והצורפתים. ואז כשהם הגיעו אליי ושאלו אותי, לאיפה אתה רוצה לחזור? ולא היה לי מה להגיד. מה, אני אחזור לפולין? לאוקראינה, איפה שהם השכנים הסגירו אותנו ומסרו אותנו אל הנאצים? לאיפה נחזור? לאדמה הטמאה הזאת ששם נשפך דמנו? ועכשיו ברוך השם, יש לנו לאן לחזור. עכשיו, עברו עוד כמה שנים וכמה כבר מדינה, יש לנו בית. בבית הזה שבעזרת השם ילך ויגדל, ויהיה בית שהשכינה שרויה בו, ויהיה בניין הדעד עם מקדש ועם מלכות ועם נבואה, גאולה שלמה, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. תודה רבה.